שלום וברכה וערב טוב. ל"ג בעומר שעבר, הלא הוא יומם של המקובלים. העבודה הפנימית המרכזית של חכמי הקבלה זה הכוונות והייחודים. מה זה כוונות וייחודים? מחשבות מיוחדות שבני אדם מחשבים או חושבים, ועל ידי זה מתקנים את העולם כולו. זה עבודה פנימית. אומר הרב קוק בספר אורות, כשבנים של האומה עוסקים בהתעמלות כדי להיות בנים אמיצי כוח לאומה, הם בזה מגדירים את כוחם של החכמים המקובלים שעוסקים בייחודים. ויש, ואומר, ואין כוח אחד עומד בלי השני, כל אחד פועל על חברו. במילים אחרות, ביום ל"ג בעומר, יומו של רבי שמעון בר יוחאי, מכבי הורידה את הגביע. זהו.
ראית מכבי?
מי כאן בכלל יהודי?
יש כמה.
כן. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק, האקסקלוסיבי, המיועד ליחידי סגולה שמגיעים לשיעור הזה.
שבכלל לא ידעו.
לא ידעת?
בדרך אמרו לי, איך את עושה?
בקיצור, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק באגדה של פסח, והגענו לעמוד 20 במהדורה שלפניכם, ואנחנו בפסקה התחתונה, אכילונו בקריאתה, והפסקה הזאת מעוררת שאלות רבות. אבל נקרא, מצה זו שאנו אוכלים, על שום מה? למה צריך לאכול מצה? זה קצת מוזר. מצוות אכילה זה דבר נדיר. כן? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם, שנאמר, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים. עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צעדה לא עשו להם. טוב, הפסוק הזה מחוסר כל היגיון ומשולל כל הבנה. מה? כן, ברור, אי אפשר להבין כלום בפסוק הזה. זה אומר שבני ישראל יצאו ממצרים, ותוך כדי שהם יוצאים ממצרים, הם לוקחים איתם את הבצק, והם לא מספיקים לאפות אותו, מגיעים לתחנה הראשונה אחרי יציאת מצרים, הם יוצאים מהעיר הנקראת רעמסס, ומגיעים למקום הנקרא בשם סוכות, נכון? ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. מגיעים אל התחנה הראשונה, פותחים את הבצק, הוא לא החמיץ, אופים אותו. ממש לא מובן כל הסיפור הזה. באיזה תאריך זה התרחש, הסיפור הזה? מה פתאום בסדר פסח? לא בסדר פסח ולא נעליים. מה את אמרת? בסיוון? מה פתאום? איזה סיוון? מה פתאום? לפני, נכון. מתי לפני?
יום.
ב-15 בניסן. כלומר, אם אנחנו הולכים לפי הסיפור, כפי שהוא מסופר בתורה, בראש חודש ניסן, הקדוש ברוך הוא מצווה את בני ישראל דרך משה ואהרון, שבעשירי בניסן הם ייקחו שה, כן? ויקחו להם איש שה, לבית אבות, שה לבית. כלומר, בראש חודש, 10 ימים מראש, אומרים להם שבה אסירים יצטרכו לקחת עשה, ושיצטרכו לשחוט אותו ב-14 יום לחודש בין הארבעים. זאת אומרת, בי"ד בניסן אחרי הצהריים. ויש עוד ציווי, שבלילה, שזה כבר 15 בניסן, יאכלו אותו, על מצות ומרורים. כך כתוב, על מצות ומרורים. צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו. אם כן, הציווי לאכול מצות היה כבר בלילה. בזמן שבני ישראל, לפחות לפי פשט הדברים, אוכלים את קורבן הפסח על מצות ומרורים, בחצות לילה יש מכת בכורות במצרים. כל הבתים במצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. באמצע הלילה, פרעה קם, ויקום פרעה לילה, הוא ועבדה, ואז הם הולכים למשה ולאהרון, ואומרים, קומו צאו מתוך עמי גם אתם בני ישראל. כל זה קורה מתי? אחרי שהם אכלו מצות. ולמה הם אכלו מצות? כי הקדוש ברוך הוא אמר להם לאכול מצות. מתי? בליל 15. מה עושים בני ישראל אחרי שפרעה אומר להם לצאת? הם יוצאים ממצרים. ואז הם לוקחים איתם בצק. מעניין מאוד למה הם לוקחים בצק. זה מה שיש לקחת שאתה יוצא ממצרים, אתה לוקח איתך בצק. ואז במהלך היום הם מגיעים למקום הנקרא סוכות. בסוכות הם פותחים את משארותיהם, רואים בצק שלא יחמיץ, אופים אותו, עושים אותו מצות. יוצא לפי זה שהמצה שאנחנו אוכלים בליל הסדר היא לא בגלל המצה שלמחרת, היא בגלל המצה הראשונה שאכלנו בלילה. אז איך ההגדה של פסח אומרת על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ? זה שטויות. זה קרה למחרת הפסח. עד כאן השאלה ברורה? זאב, השאלה ברורה? כי זה המילים שאני מכיר. אבל אני יכול להגיד, זה לכאורה הבל. אתה רוצה שנגיד הבל? הבל זה יותר טוב? אני אומר שטויות או הבל בגלל שיש קושיה. ההגדה אומרת שאנחנו אוכלים את המצה על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, והרי זה לא קרה, אז זה קרה למחרת. ואותם המצות שאכלנו בליל הסדר הראשון בהיסטוריה, בזמן מכת בכורות, זה לא בגלל שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, אלא בגלל שהשם ציווה כבר לפני כן. אני רוצה להוסיף על זה עוד קושי. הרי זה כבר היה יום ראשון של פסח, אז איך הם הכינו בצק להחמיץ? ורק בפוקס לא יחמיץ להם. אסור לאכול חמץ בפסח. כן, מה את רוצה להגיד? בכלל השאלה איך זה לא יחמיץ? למה זה לא יחמיץ? לא, 18 דקות. כן. אז יש פה כמה דברים לא ברורים.
למה?
יפה, זאת השאלה. זאת בדיוק השאלה שאני שואל. הרי האגדה אומרת את ההפך מן ההיגיון. זאת בדיוק השאלה. זה בדיוק דרכו של מי שמלמד בשיעור, הוא מעלה שאלה, והוא מגדיל את השאלה, והוא לא נותן תשובה מיד. מדוע? כי הוא רוצה להגדיל אצל השומעים את התמיהה. הוא רוצה שהשומע ישאל את עצמו באמת למה. ואני רואה שהצלחתי, את שואלת, למה? יכול שזה משהו ניסי, אבל בכל מיני, גם אם היה נס שלא יחמיץ, לא בגלל זה אנחנו אוכלים את המצה בליל הסדר. האמת היא שבנוסח שבמשנה לא כתוב ככה. במשנה כתוב, מצה זו שאנו אוכלים, על שגאה לקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים. נקודה. כל הסיפור הזה של ויופו את הבצק לא מוזכר במשנה. כך ש... מפתה לומר שיש פה טעות.
לא, אבל לא טעות. יש
עניין
שפעמים יש מצווה, ואחר כך יש נוסף לטעם.
בסדר, אני אומר, אבל קודם כל במשנה זה לא כתוב. רק בהגדה. אז מפתה לומר שמחבר ההגדה שיבש את המשנה. אבל זה קל מדי, כי בכל זאת מיליוני יהודים במשך כל הדורות אמרו את הנוסח של ההגדה, לא של המשנה. אז צריך להסביר. אז יש אפשרות לומר, אני אגיד משהו שהוא נגד המסורת של חז"ל. אפשר? אל תסכלו אותי. חז"ל אומרים, מתי בני ישראל יצאו? באיזה שעה הם יצאו ממצרים?
בחצי הלילה.
לא. בבוקר, ממחרת הפסח, יצאו בני ישראל. הם יצאו ביום. כן, משה אמר לפרעה, נכון שאתה רוצה שנצא מיד, אבל אנחנו לא גנבים בלילה, אנחנו נחכה עד אור הבוקר. גם נאמר להם, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. זה כתוב מפורש בתורה. לכן, למרות שפרעה רצה שנצא, אמר לו משה, אנחנו לא יוצאים. אבל, אחרי 6 שעות יצאו. עכשיו, יש אפשרות לומר, לא, שבאמת הם יצאו בלילה. והם רצו לאכול מצות, כי אחרי שהם אכלו את הקורבן וצלו אותו, הם רצו עכשיו לקיים מצוות מצה. ואז הם עפו בצק. והבצק בשביל המצות. ואז פרעה זרק אותם ממצרים, אז הם יצאו עם הבצק. הם הבצק של המצות. והם התייראו שמה זה יחמיץ. הגיעו למקום הנקרא סוכות, ראו לא יחמיץ. נפלא. בסדר? עכשיו, למה לא יחמיץ? יש אפשרות אחת פשוטה לומר שהמרחק בין רעמסס לסוכות הוא פחות מ-18 דקות. זה אפשרות אחת. אבל האמת היא שיש סיבה אחרת לגמרי, רציונלית, פשוטה לגמרי. וישא העם את בצקו, טרם יחמץ, משערותם צרורות בסמלותם על שכמם. מה זה משערות? לא, משערה זה ערבה. זה מה זה ערבה?
ערבה בעין?
כן, עין, רש, בית, ה. זה כלי. ערבה זה משון לערבב. זה הכלי שבו לשים את הבצק. זה נקרא ערבה. כן, זה סוג של קערה כזאת, דרך כלל מעץ. כן, ולשים שם את הבצק. זה נקרא ערבה. בתנ"ך זה נקרא משערת או משערה. אז כתוב שהם לקחו את הערבה הזאת עם הבצק בפנים, צרורות בסמלותם על שכמם. כלומר, הם לקחו את זה עם זה בד והלכו. עכשיו, מה זה אומר? יש הלכה שאומרת שבצק שמזיזים אותו, מתעסקים בו, אפילו 24 שעות רצופות הוא לא מחמיץ. לפי ההלכה, מותר לעשות מזה מצה. כלומר, בכל מה שאמרו 18 דקות שהבצק הופך לחמץ, זה מדובר בבצק שאתה מניח אותו. אבל בצק שאתה משחק איתו, הרבה יותר מזה. לכן התורה מציינת את הפרט הזה, שהם הלכו כל הדרך מרעמסס לסוכות. יכול להיות שזה לקח להם שעות רבות, אבל זה לא יחמיץ, כיוון שזה היה בתנועה מתמדת. בסדר? אז יוצא לפי זה שהמצות הם זכר לאותו בצק, שרצינו לעשות ממנו מצות ולא החמיץ.
זה דומה לבני אדם.
מה דומה לבני אדם?
כל זמן שהם בתנועה הם לא משמינים.
כל זמן שהם בתנועה הם לא משמינים. אתה בטוח מה שאתה אומר?
כן. גם שכל זמן בתנועה הוא לא מצליח להשמין.
יש לי הוכחה נגד דבריך.
למשל?
אני כל הזמן בתנועה. רציתי לשמוע את זה. עכשיו. טוב. עכשיו. בואו נתקדם. מה? נכון. זאת האמת. לפי מה שאני הסברתי עכשיו, זאת האמת. זה אותן מצות שהם רצו לעשות. הם לא ידעו שזה, שהם יהיו, ייכנסו פתאום ללחץ שזה לא יחמיץ, וזה יחמיץ, וזה לא יחמיץ לך.
כן, אבל אותנו, מה שאנחנו לומדים, זה שבעצם הם רצו לעשות לחם, אבל הם רצו לעשות מצות.
נכון, נכון. אז איך זה? זה פשוט מקריאת ההגדה. עכשיו, למה ההגדה לא דאגה להסביר את דבריה? היא רצה שאני אתן שיעור על זה. מה שאתה מקום הניחו לי להתגדר בו. כן, דבר נוסף, יכול להיות שהכוונה היא אחרת לגמרי. שבעצם רצתה התורה להראות את ההתאמה בין הציווי לבין ההשגחה. הציווי הוא לאכול מצות, והשגחה היא שגם אם אתה רוצה לאכול חמץ, בסוף יוצא לך מצות. זה אפשרות נוספת. כן. אז אני לא... זה מה שלא ברור. אמנם בתורה מופיע מראש הציווי, כתוב לפני כן הציווי, שלא לאכול חמץ 7 ימים, ולאכול מצות 7 ימים. אבל זה שזה כתוב לפני כן, זה לא אומר שמשה אמר להם את זה. ובכלל, כשמשה פונה אל העם ואומר להם לעשות את הפסח, הוא מדבר איתם רק על עשה, ואיננו מדבר על מצות. כלומר, משה יודע שהם יאכלו מצות, הם עוד לא יודעים. אז לפי זה, זה מובן מה שכתוב כאן באגדה. זה אפשרות נוספת. אני מקווה, נזרנו כבר 4 פירושים נתתי. אני אתן לכם עוד פירוש. פירוש של הרב חוק. רוצים לשמוע פירוש של הרב חוק? בסדר, אתן לכם פירוש של הרב חוק. הרב חוק מסביר את כל זה כאלגוריה בכלל. הרי למה היינו דומים בזמן שעבוד מצרים? אומר הרב קוק, בזמן השעבוד היינו דומים לגרגירי קמח. לא היו שום חיים קיבוציים, לאומיים. כי כל אחד משועבד למצרי הפרטי שמשעבד אותו. אי אפשר בזמן שעבוד לקיים חיים קולקטיביים. בלתי אפשר. ברגע שאנחנו יוצאים ממצרים, הפכנו מקמח לבצק. כן? כלומר, נהיית פתאום הוויה לאומית. בבת אחת נוצר בצק. עכשיו, בצק שמניחים אותו, מה קורה לו?
תופח.
ואז מה זה אומר במובן הלאומי? לכל אומה, מעצם קיומה, יש לה היסטוריה משלה. היא תופחת. ואז היה יכול להיות שבמשך כמה דורות, תקופה יחסית ארוכה, הייתה לעם ישראל היסטוריה משלו, איזה יופי, איזה יופי, אשרים. זה אומר שבמשך כמה דורות, הייתה יכולה להיות לעם ישראל היסטוריה משלו. ובבוא הזמן, אחרי, נגיד, 200, 400 שנה, הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את תורתו, היה מגלה את שכינתו עלינו. ואז זה היה אומר שהיה לנו בזיכרון הלאומי שלנו תקופה ללא גילוי שכינה. ואז זה אומר שהקשר בין עם ישראל לבין גילוי השם הוא קשר לא הכרחי. אני אביא לכם דוגמה מתחום דומה קצת. יש אומה בעולם, האומה הערבית.
ערבית?
ערבית, כן. יש עם כזה, הערבים. עכשיו, בדור מן הדורות, הם קיבלו על עצמם איזושהי אמונה, האסלאם. נכון? התקופה שלפני כן נקראת תקופת הבערות, ג'היליה, אבל בדור מן הדורות הם קיבלו על עצמם... די. לא לסגור, אנחנו נחנק. אי אפשר. כן? זה ייפסק, ברור שזה ייפסק. אני אומר, תוך שעה וחצי זה נגמר. 10 דקות? וואי. בינתיים אתם רוצים שאני אקרא לכם שיר של יונתן? אבל אני לא יכול לקרוא לכם, אין לי פה את הספר. מה? איך היה הערב עם יונתן? היה אחלה. כן, זה קובלה. מה היה סיפרה לך? רפואה שלמה. כן, כנראה שקשה היה ליונתן להתאושש, לכן הוא לא הגיע הערב. הוא בטוח שמה. טוב, ובכן...
רגע,
הקטן? רץ בבוקר. עכשיו, ובכן, אנחנו ממשיכים עם הנושא של המצה. אומר הרב קוק, כן, אני רוצה פה לחזור אל האסלאם. כן, האסלאם, כלומר, האומה הערבית, אפשר לומר, הכירה בתולדותיה שתי תקופות. תקופה בלי האסלאם ותקופה עם האסלאם. מה התוצאה של הפער הזה? שיכול אדם לזהות את עצמו כערבי בלי להזדהות עם האסלאם. כי הוא יכול להתייחס אל הזהות הלאומית שקדמה למה שהם רואים כגילוי שכינה. ולכן גם היום אפשר שאדם יהיה ערבי בלי להיות מוסלמי. וגם יכול להיות מוסלמי ולא להיות ערבי. כלומר, הזהות הלאומית והדתית איננה גמורה. כן? זה לא אותה, אין פה חפיפה בין שתי הזהויות. וכך היה אפשר להיות, כשעם ישראל יוצא ממצרים, היה אפשר לומר שהבצק שלנו יחמיץ. זאת אומרת שתהיה לנו היסטוריה לאומית משלנו. אבל מה? לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. כלומר, לא הספיקו אבותינו לקנות זהות עצמאית ללא גילוי שכינה. עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם, שנאמר ויופו את הבצק וכו'. ואז יוצא שמראשית זהותנו הלאומית אנחנו מלווים בגילוי שכינה. באופן כזה שאין לנו בזיכרון הלאומי שום ממד שנוכל לכנותו חילוני במובן המוחלט של המילה. יש דוגמה לזה. היה יהודי אחד בשם אליעזר, הוא רצה לחדש את העברית. אליעזר...
בן יהודה.
אה, נכון. בן יהודה, כן. אליעזר בן יהודה רצה לא רק לחדש את העברית, הוא רצה להשתמש בחידוש של העברית כדי לתת הגדרה חדשה ליהדות. הוא אמר, אנחנו לא זקוקים למצוות של הדת כדי להגדיר את עצמנו כיהודים, הזהות שלנו מוגדרת על ידי שני מרכיבים, לאום, סליחה, ארץ ושפה.
וגם חינוך,
לא, ארץ ושפה. עכשיו מעניין, איזו ארץ? ארץ הקודש. איזו שפה? לשון הקודש. כי אין לו באוצר של הזיכרון הלאומי, ארץ אחרת או שפה אחרת שמגדירה את העם היהודי. זאת אומרת כמו שפרופסור נהר אמר, החילון היהודי נושא בקרבו את המעצורים של עצמו. הוא לא יכול, כי אין לו למה להתייחס. למשל, כשבאירופה עמים ביקשו להתחלן, רצו להשתחרר מן הכנסייה. מה הם עשו? הם פנו אל שפות שהן לא השפה הכנסייתית. השפה הכנסייתית זה הלטינית. הם עזבו את הלטינית, לטובת איטלקית, צרפתית, גרמנית, אנגלית וכו'. כן, זה היה שיש אלטרנטיבה, יש לאן לפנות. אבל אליעזר בן יהודה שרוצה לצאת מבית המדרש, השפה שיש לו לפנות אליה זה השפה של בית המדרש.
בואו. אבל הם עדיין מרדו.
כן, אבל המרידה הזאת נושאת בקרבה את מעצוריה. זאת אומרת, היא לא יכולה ללכת רחוק מדי. וזה בדיוק מה שכתוב כאן, של... המבצק של אבותינו הוא לא הספיק להחמיץ. אחרי שאתה לוקח מצה ואופה אותה, אם תטבול אותה במים, היא לא תחמיץ. זאת אומרת, כל הניסיונות אחר כך להפוך את המצה הזאת לחמץ, לא יועילו. זה החידוש של הרב קוק ביחס לפסקה שאנחנו לומדים, מצה זו. עד כאן ברור? כן, נלך לסבך את זה. משהו לא ברור להגיד עכשיו. טוב, אם הכל ברור, אז אני אסבך את זה עכשיו. כן, זאת אומרת, יש ניסיון, אפשר להתבולל. אפשר להתבולל.
לא אלטרנטיבה היחידה.
כן, זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת לברוח מן היהדות, אז אתה חייב לא להיות יהודי. משהו כזה.
אתה חייב לדבר שפה זרה, ולא להיות מקושר לארץ הזאת.
נכון. נכון. ואז מה קורה? אתה יורד לניו יורק, וקונה את העיתונים הישראלים, ועושה ערבים מסביב לפלאפל וחומוס עם החבר'ה. נכון? כלומר, מתי לומדים קצת להתגעגע לארץ ישראל? כשאתה רחוק ממנו.
מה עם אלה שהכנענים שהיו פה בארץ, קראו לעצמם כנענים?
זה ממש הצליח.
זה לא הצליח.
אה, נו.
שום דבר לא מצליח. גם על הישראלי למדוע בניו יורק לא מצליח. אבל
כן, כן, ודאי, יש ניסיונות. זה ניסיונות להפוך את המצה לחמץ, אבל זה מה שלא עובד. כן. זה ההסבר של הרב קוק. כן, בבקשה.
דיברנו על זה.
אבל לא נורא, לא נורא.
כן?
לא, זה בסדר, זה בסדר. תראי, גם אני יש לי חסרונות. דיברנו על זה שלפי הסיפור של התורה, עם ישראל נולד פעמיים. נולד, מת ושוב נולד. הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים את עם ישראל כישות לאומית עצמאית, שקורטת בריתות, שעושה מלחמות, שמנהל את חיי כלכלה עצמאיים, זה כאשר יעקב בורח מבית לבן. תוך מספר ימים הוא הופך להיות בעל ברית של לבן. והוא קובע איתו את הגבול ביגר סעדותה. אחר כך הוא שולח משלחת לעשר, ועושה מלחמה עם אנשי שכם. כן? כלומר, זה הזמן שבו זה קורה. ואז מתחילה להיוולד אומה קטנה, שמתחילה להתפתח, וממשיכה להתפתח במצרים כשהיא יורדת לשם, עד זמן השיעבוד. השיעבוד מחק את האומה. אבל פרעו הבחין בהם כהנה עם בני ישראל. בהתחלה. מתנו, נכנסנו, שלמה, לתרדמת חורף, לתרגיה מוחלטת, במכת בכורות חזרנו לתחייה בבת אחת. בום. פרעו אומר, צאו. מאותה שעה, אנחנו מופיעים כגוף מאורגן עם מלך, משה, ועם צבא, יצאו כל צבאות השם ארץ מצרים, והנהגה, מאותה שעה. הפכנו אז למדינה ללא טריטוריה, מדינה בדרך, ישות פוליטית.
שתי שאלות. א', בזמן השיעבוד, בכל זאת אנשים שמרו על הזבות שלהם,
נכון.
אבל כלום
מהם.
עכשיו, לגבי מה שאמרת, הליווי של השכינה או ההשתלחות לקדושה, הקדוש ברוך הוא, אז מתי זה התחיל בעצם? כאילו אמרת שאם היינו תופחים את מין היסטוריה,
נכון.
אז מה היה קודם?
כן.
זה בשבוע, זה מתן תורה.
לא, לא, זה לפני.
זה לפני?
זה ברגע שיוצאים ממצרים, והשם הולך לפניהם בעמוד אש. לילה להעיר להם, ובעמוד ענן, יומם, נכון? זאת אומרת, מיד יש ליווי של נוכחות אלוהית. זאת אומרת, בני ישראל מוכרחים לייחס את יציאתם למרכיב של גילוי שכינה.
ובתקופה של יעקב, זאת אומרת, לפני שהם מתו במצרים?
זה משהו אחר לגמרי. האומה הראשונה הייתה אומה בעלת אופי של חול. אבל החול הזה היה חול עילאי מאוד. זה החול של האבות. כן? לכן האבות גם לא קיבלו תורה. אלא קיימו את התורה עד שלא ניתנה. מה זה קיימו את התורה? ההתנהגות הספונטנית של אבותינו הייתה תורה.
אבל מה, זה היה באמת עניין רק לנעלים ביותר?
היינו אז קבוצה קטנה, יכולנו להרשות בעצמנו להיות נעלים. אבל אי אפשר לקבוצה גדולה להיות כולם נעלים. נעלים. אישה, נעלה, 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 נעלה. בלי גילוי שכינה. כן, הם חיו חיים טבעיים לחלוטין. זה מה שנקרא, והיראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי. ושמי יודקה ואבקה, לא נודעתי להם. כלומר, לא פעל לשינוי סדרי הטבע. וזה בעצם המעלה של האבות, שהם מגלים את האלוהות דרך ההנהגה הטבעית. ולא דרך הנס. אבותינו היו זקוקים לנס, כדי לצאת ממצרים. נכון, הם מכירו את השם הזה, אבל הוא לא היה משמעותי עבורם, כיוון שהוא לא פעל את פעולתו. בסדר? זה דיברנו הרבה כשלבנו ספר בראשית, ספר שמות, כן. בבקשה.
אני מצטער שאני חוזר לנקודה הזו, אבל זה משהו שבאמת פתאום עולה, ואני רוצה לברך. אחד, הרב הסביר שהיהדות היא אומה ולא דת, והיה היה מסוג שאומר, היום השם מלך לך, אבל תפענו כאן בדיוק.
וישך לגוי גדול. כן, רגע,
רוצה...
זה אפילו מישהו הכניס את הפסקה, את השיעור הזה שלי, לפייסבוק. לא, יש פייסבוק שלי, שאני, שהוא לא שלי, כלומר, יש אנשים שאומרים, זה הפייסבוק של הרב שרקין, אף פעם לא נכנסתי אליו, ואני לא יודע מה הם מכניסים שם. אבל מישהו אמר לי היום שהוא הכניס את הקטע הזה, כן.
אני רק רוצה לשאול, הרי השכה לגוי גדול, אברהם היו לו, בנית, זאת אומרת, השושלת של אברהם שיצא ממנו, זה לאו דווקא יעקב, היה שם עוד דברים שהם גם בכלל הגוי גדול הזה. אז היה מקום לומר שכל האנושות כולה, כל מי שיצא מאברהם, זה אומה ולא דת.
זאת אומרת, מאברהם יצאו אומות.
כן,
זאת אומרת. נכון, יצאו אומות. ישמעאל, עשיו.
אבל אפשר להוכיח מכאן דווקא שהיהדות היא לא דת. שום דבר הוא לא דת, הכל זה אומה. זה מה שאני רוצה להגיד, על פי הפסוק הזה.
למה? כי אברהם
הוא בעצם האבא של יצחק ושל ישמעאל, נכון? וכל מה שיצא מאברהם, אם
הקדוש ברוך
הוא אמר לאברהם, אני עושה
אותך
לגוי גדול, נכון? נכון. אז זה אומר שכל
מה שאתה אומר,
כל זה גוי גדול, זה לא דווקא
היהודים. מה שאתה אומר, זה שבעצם האלוהות בספר בראשית מתעניינת באומות ולא בדתות. זה מה שאתה אומר.
שאי אפשר להביא מכאן ראייה שהיהדות היא דת. היא לא דת.
למה? אם מה שמעניין את אלוהי ישראל זה אומות ולא דתות, יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא בתור אלוהי ישראל הוא לא אלוהי דת. אדרבה, זה ראייה עוד יותר חזקה למה שאני אמר.
זה ראייה לכך שכל...
כלומר, השאלה היא ככה, בכלל, האם המושג של דתיות הוא רלוונטי לתקופה התנכית? והתשובה היא, לא. בסדר? כלומר, המושג של דתיות הוא מושג מאוחר שמופיע עם חורבן בית ראשון, וראשית ימי בית שני. בסדר?
אבל לא מדובר פה בחידוש דווקא שהיהדות היא לא דת.
לא, 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 ההפך. החידוש זה כשהיהדות הפכה לדת. זה החידוש.
כן? אבל אמרת עכשיו על החמצה, תבצק, שכעיקרון שם אנחנו התאבנו, וזה ההתחלה שלנו. מה שהוא אומר
שההתחלה
שלנו
נמצאת
אצל אברהם, זאת אומרת, יש לנו היסטוריה שהיא לא מתחילה מהבצק.
זה לא השאלה שלו.
זה מה שאני
ממשיכה. זה השאלה אולי של שדמה. זאת אומרת, יש לנו בזיכרון הלאומי שלנו איזושהי ידיעה על זהות לאומית קדומה לפני שהיה ליווי של השכינה. נכון? זאת השאלה. תשובה, זה לא נכון. ואני אסביר למה. בגלל שבימי אברהם, יצחק ויעקב, עוד לא נולדה האומה. מיעקב אבינו ואילך נולדת אומה, ואותה אומה נעלמת מן ההיסטוריה. ברור? כמו שגם הייתה אומה עברית עוד לפני אברהם. כן, ידוע שהתורה מכנה את אברהם בשם אברהם העברי. למה? כי הוא היה העברי האחרון. כן, הוא היה השארית האחרונה של האומה, של בני העבר הקדומה. כן, אבל זה האומה הזאת, אין לה המשך בהיסטוריה. כן, והתחדשותה נהייתה ישראל. כן.
אז אם כן, מה ההבדל בין היהדות לבין הנצרות? בין היהדות בכלל לכל עניין אחר.
אתה שואל, אי אפשר לשאול מה ההבדל בין יהדות לנצרות. אפשר לשאול מה ההבדל בין יהדות לאיטלקיות. או בין יהדות לנורווגיות. כן? כי זאת זהות לאומית. כלומר, אתה יכול להעמיד את היהדות מול אומות אחרות. וכאן תהיה תשובה. ההבדל הוא שאנחנו הלאומיות היחידה שהיא בעלת מגמה אוניברסלית ביסודה. בעוד ששאר האומות זה סוג של אגואיזם מורחב. כן? במקום לדאוג רק לעצמי, אני דואג לקבוצה שלי. משהו אחר לגמרי. דווקא יצא לי השבוע, בשבוע שעבר לדבר בפני קבוצה של נערים ונערות, קבוצה נבחרת מכל המגזרים בארץ, והם ביקשו ממני שנדבר איתם על זהות יהודית. אז הסברתי להם שיש שלושה סוגי התייחסויות לנושא הזה. מי שרואה ביהדות דת, מי שרואה ביהדות אומה, מי שרואה ביהדות קוסמופוליטיות. והנקודת המוצא שלי היא שהיהדות היא אומה, שמסוגלת לקבל על עצמה תוכן דתי. היא אומה בעלת אופי קוסמופוליטי, אבל זה כאומה, אוקיי? זה נותן הרבה פתרונות להרבה שאלות שאנשים שואלים את עצמם. השם היה איזה בחור עצבני שאמר, אבל אני לא מאמין שיש אלוהים, אז אני שייך לזה? מסכן. כן. הוא שייך, בעל כורחו. אילו היה שם לא היה ניגל, אבל עכשיו הוא ניגל בעל כורחו. כן. טוב, ובכן, עד כאן לגבי ההסבר של הרב קוק לפסקה מצה זו. עד כאן ברור, כי אני הולך לסבך את זה. בבקשה. לא, לא, אני לא סודר שום דבר. אני הולך רק לסבך.
יכולה להתקיים בלי דעת או לא?
ודאי.
זאת אומרת, עכשיו כולם עושים לקיים מצוות, העולם מתנהל פרקים.
ודאי. זה לא בריא לא לקיים מצוות. זה לא טוב לא לקיים מצוות. אבל נגיד ככה, אדם שמתנהג כמו קוף, הוא אדם או קוף? באמת? לא נכון. הוא אדם. הוא אדם לכל דבר. אלא מה? מצייר. כן? כי לפי דבריך, אדם שמתנהג כמו קוף, אם אני הורג אותו, אני רוצח או לא? לפי דבריך לא? בסדר. אוקיי. תלוי באיזו בחינה. למשל, כשאני ישן, אני כמו קוף, אני יותר גרוע מקוף, כי לקוף יש תודעה, כשאני ישן, אין לי תודעה. כן, בבקשה.
האם יהדות כתרבות?
כן, כן, ברור. היהדות כתרבות זאת הגדרה ששייכת לסוג השלישי, לקוסמופוליטיות. או לדתיות. זאת אומרת, אתה יכול להגדיר גם התרבות כסוג של דת. גם זה. טוב, ובכן, לזה יש מאמר על זה, של מי כתב? אחד העם, אני חושב, לא? טוב. עד כאן להסבר של הרב קוק למצה זו. אני, אבל אגב, אם כבר אתה שואל, האם האומה הזאת יכולה לקיים בלי דת, האם יכולה להיות דת יהודית בלי עם? יש, הנצרות. הנצרות זה היהדות בלי העם. נגיד ככה, לא, 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 סליחה, סליחה, לא, זה לא ככה. גם יהודים לא שומרים שבת ולא אוכלים כשר, זה לא הנקודה. כן, יש, כן, כן, יש דת, כי השאלה אם לקיים מצוות או לא לקיים מצוות, זה היה ויכוח פנימי בתוך הנצרות, בראשיתה. היה אפשר לצייר אפילו נצרות שומרת מצוות, זה יכול היה להיות. מה? גם ישו קיים מצוות. וגם היה ויכוח בין פטרוס לבין פאולוס, האם זאת אומרת, לא ביטול המצוות היא זו שמציבה, הוא מה שמציב את הנצרות מחוץ ליהדות. אלא שבירת הסולידריות הלאומית. ברגע שהם החליטו שהם לא משתתפים במרד הגדול, וברחו מירושלים לפחל, שבעבר הירדן, וחיכו שירושלים תיפול והמקדש יישרף, בזה הם כבר הפרידו את עצמם מן היהודים. זה היה התחלה. לכן מבחינתם של הרבנים, שהם הוציאו את הנצרות מן היהדות, זה היה בגלל זה. בגלל חוסר הסולידריות הלאומית, לא בגלל התכנים התיאולוגיים.
יהדות סתמה, זה יהדות או לא יהדות?
מה? יהדות מה?
יהדות סתמה. כי לפי מה שכבוד
הרב
אומר, יהדות סתמה זה לא יהדות,
זה מינות. האם יהדות סתמה נמצאת בסכנה של מינות? אתה שואל.
לא, זה סכנה, מינות. כי ההפרדה שלהם מעם
ומדינה
היא מוחלטת,
לא מדויק. לא מדויק. הרבי מסתמר אומר שהקמת המדינה היא חטא. כי אסור להקים מלכות עד בוא המשיח. יבוא המשיח, יהיה בסדר.
אין שום השלכה מהדבר.
יותר מזה, התפיסה הפוליטית של הרבי מסתמר היא תפיסה דומה לציונות. אני אסביר לך למה אני מתכוון, אני אביא לך את זה דרך איזה דוגמה. אתה יודע שיש לרבנות איזה טריק כזה, שבשמיטה, לפני השמיטה, מוכרים את האדמות לגוי, כדי שאי אפשר לאבד את האדמה בשמיטה, כמו מכירת חמץ, נכון? יש על זה ויכוח גדול, כל שמיטה, החרדים נגד, אלה בעד, קיצור, בלגן שלם. אחת הסברות האוסרות את המכירה הזאת, זה שאסור למכור אדמה לגוי, שנאמר לא תכונם, אסור למכור אדמה בארץ ישראל לגוי, אסור. אז איך מדינת ישראל מוכרת את האדמה? זו עבירה מפורשת על דברי התורה. ולכן, גם החזון איש טען שהמכירה אין לה תוקף. זאת אומרת, גם כשהיא נעשית, היא בעצם בטלה ומבוטלת מלכתחילה. עד כאן דברי החזון איש. אבל, אם אתה קונה מערבים, גם לפי החזון איש, אין בעיה, נכון? אתה קונה ממה שערבי גידל בשדה שלו, זה לא גדל אצל יהודי, מותר. הרבי מסתמר אומר שמאז שקמה המדינה, גם אדמות של הערבים הן אסורות בשמיטה. בגלל שיש בעלות על של המדינה, והמדינה היא מדינה יהודית, יוצא שכל האדמות הן של יהודים בשמיטה. זאת אומרת, יש הכרה של הרבי מסתמר, מסיבות תורניות, בקיומה של מדינת ישראל מבחינה הלכתית. הבנת? עכשיו, כלומר, בגלל שזו מלכות, מדינת ישראל עבור הרבי מסתמר היא מלכות. כיוון שהיא מלכות, זה חטא. כי היה אסור להקים מלכות לפני שבא המשיח. אתה מבין? בעוד שבתפיסה החרדית הקלאסית, מדינת ישראל זה סתם. עבור הרבי מסתמר יש לו תפיסה קרובה מאוד לציונות. מובן?
אני לא מבין כך כל הפלפול ההלכתי הזה, בכל זאת אפשר להצדיק את הקשר של יהדות סתמר עם אויבי המדינה, ככה שהם בהחלט תורמים לסכנה ביטחונית לאומה, ואי אפשר להיחסות על ידי, עוד פעם, השקלא ותרי ההלכתי,
אז אני רוצה להגיד לך. לא, אני חושב שאתה פשוט, אתה פשוט טועה בעובדות. אותה קבוצה שמתחברת לאויבי האומה, היא קבוצה קטנטנה, קיקיונית, בתוך חסידות סתמר, והיא מנודה על ידי חסידי סתמר בעצמה. ברור? לא, זו נקודה מאוד חשובה. צריך לדעת שאותה קבוצה, מה?
זה לא נטורי קרתא?
גם בנטורי קרתא לא כולם עושים את זה, כלומר, אותו אחד שהלך שם ולחץ היד של ערפאת ומניף את דגל פלסטין בתוך מאה שערים. כן, מה? כן, מדובר על כמה, זה כמה אנשים, זה כמו שאתה תגיד יש איזה משוגע פה שמסתובב והוא מייצג את כל תל אביב. לא, בוא, אז יש, מדובר, אבל אתה צודק. אבל אתה צודק שאותה קבוצה קטנה, במידה ונוכל לסמן אותה, אכן, יש ספק גדול בשייכותה ליהדות.
אני אביא את הדוגמה קיצונית, אבל שואל לך, אולי אני לא יודע, אבל האם נציג של סתמר ילך להיפגש עם ראש ממשלה בישראל? אי פעם?
ודאי שלא. כי אסור לדבר עם ראש... לא! כי הוא חושב שראש הממשלה הוא חותם בזה שהוא ראש ממשלה. זה משהו אחר. הוא חושב שזה חטא להיות ראש ממשלה. הוא אומר לבן שלו, אם תמשיך לא ללמוד תורה כמו שצריך, בסוף תהיה ראש ממשלת ישראל. לא, 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 תשמע, 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 תשמע. אני לא רוצה עכשיו להמשיך את הדיון הזה, בגלל שאני חושב שאנחנו לא נלך בכלום. כן? אבל אתה הבנת, אני מקווה שהבנת אותי, ואני חושב שגם, לא, לפחות הבנתי אותך, זה כבר משהו. כן, כן, בבקשה.
מה לגבי החרדים האנטי-ציונים בחו"ל? פחות צעק מהר פה, אבל...
הם יהודים, הם רק מחכים שהמשיח יבוא. זה הכל. אגב, מאוד מעניין, העמדה למשל של הרבי מלובביץ', שהיה יהודי חרדי בחוץ לארץ, ממש לא ציוני, והוא לוחם מלחמות לאומיות נגד מסירת שטחים וכו'. יש פה איזה מין תרכובת שצריך פעם לנתח מאיפה היא באה. זה לא דבר פשוט. כי ההתנגדות למשל של הרבי מלובביץ' למסירת שטחים היא לא בגלל שזה ארץ ישראל.
אלא בגלל שזה...
לא בגלל שזה ארץ ישראל. אלא יש איזה מסכן יהודים. אי אפשר לסמוך על ערפאת, אי אפשר לסמוך על אבו מאזן.
רק בגלל זה הוא מתנגד?
כן. עכשיו, זה לא כל כך פשוט. יש איזה מין הליכה על שני הסעיפים שם. טוב.
הוא כן אומר שזה לא קניין שלנו למעשה.
לא.
כן מציין.
לא. עכשיו, בואו נתקדם קצת. כי אני רוצה עכשיו להתקדם בנושא של מצה זו. זה בסדר? או שאתה לא סולח לי על זה שסתמתי את הנושא? טוב, עכשיו אני הולך לסבך את זה. אני רוצה ללמוד את זה מתוך הפסוקים של התורה עצמה. ולראות מי זה בעצם אבותינו שאפו את הבצק. קודם כל, למה לקחת בצק ביציאת מצרים? בסביבה פשוטה. מתי ב... תרבות הקדומה היו אופים בצק? בבוקר. מתי היו מכינים את הבצק? בלילה. כלומר, השעות שלפני השחר, זה הזמן שבתרבות הקדומה היו אופים בצק. לכן אין שום פלא שבני ישראל שיוצאים בדיוק בתחילת הבוקר, לוקחים איתם את הבצק, כי זה הזמן שרגילים לאפות. זה ארוחת הבוקר. זה כמו שאתה אומר, הוא הלך וקנה לחמניות במקולת, לפני שהוא יצא לדרך. באותם הימים, הבצק זה מה שלוקחים על הבוקר. אלא מה? כשיש לנו זמן, אז גם אופים אותו, ואז יוצאים לעבודה. הם יצאו עם הבצק בלי להספיק. כשאני אשאל את השאלה, עלו בני ישראל, התכוונו לצאת ממצרים, לא? אז אין להם, הם לא הכינו מראש קצת מצות לפחות, או לחם או משהו, כדי שיהיה להם מה לאכול בימים של ההליכה במדבר, הימים הראשונים של ההליכה במדבר. הדבר הזה ממש לא מובן. התשובה היא מורכבת, ובשביל זה אני צריך לקרוא, ביקשתי שיביאו לי תנ"ך והביאו לי. בספר שמות, בפרק י' א', ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים. על איזה נגע הוא מדבר? מכת בכורות. אחרי כן ישלח אתכם מזה. כשלחו, קלה, גרש, יגרש אתכם מזה. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תדע לך, עוד מעט זהו, נגמר. דבר נא באוזני העם. ומה צריך להגיד באוזני העם? וישאלו איש מת רעהו ואישה מת רעותה כלי כסף וכלי זהב. שיבקשו מהשכנה, יש לך כלי זהב במקרה? כן, כן, יש לי כלי זהב, תקרא. כלי כסף, יש לך גם כסף? כן, כן, יש לי כסף. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה לעשות בדיוק לפני יציאת מצרים, לבקש בהשאלה מהשכנים זהב וכסף. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. אני חוזר פה על המשפט האחרון. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. מי זה העם שמוזכר בסוף המשפט? למצרים, נכון? כלומר, אתם חושבים כמו רבי אברהם בן עזרא. הרמב"ן לא מסכים. הרמב"ן אומר, העם זה בני ישראל. הוא גדול בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה, ובעיני העם הכוונה בני ישראל. אבל רבי אברהם בן עזרא הוא מתעקש. הוא אומר, לא, העם זה המצרים. יש פה בעיה. איך רבי אברהם בן עזרא יסתדר עם שני פסוקים לפני כן? דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מת רעהו ואישה מת רעותה כלי כסף וכלי זהב. מי זה העם במשפט הזה? לבני ישראל. ככה אתם בטוחים? למה? בגלל שאני שואל ככה, אז זה כבר מערער את הביטחון שלכם? לא, בואו נבדוק. דבר נא באוזני העם וישאלו איש מת רעהו. מי זה רעהו? המצרי? אז מה, המצרי הוא רעהו של היהודי? בדרך כלל כשאומרים ואהבת לרעך, זה בא להגיד, בן אומתך. לא מישהו מאומה אחרת. ופה כתוב, ישאלו איש מת רעהו.
איש מצרי מת רעהו המצרי.
יפה. אם ככה, מוכרחים אנחנו לקבל עד הסוף את דברי רבי אברהם בן עזרא. משה פונה אל העם המצרי. ומדוע הם שומעים לו? כי הוא גדול בארץ מצרים, מעריכים אותו. מעריכים אותו בתור דמות מיסטית. ואז הוא אומר למצרי, לבקש ממצרי כלי כסף וכלי זהב. אנחנו בעולם הפוך לגמרי. כלומר, דבר נא באוזני העם, העם מדובר על הקבוצה המצרית המסמפתת את משה. יש לו מפלגה בתוך מצרים של חבר'ה שאוהבים אותו. ואז משה אומר לחבר'ה המקורבים אליו, המצרים שאוהבים אותו, ויש כנראה הרבה כאלה, הוא אומר, תשאלו איש מעט רעהו, מהמצרים האחרים, שהם נקראים באמת רעהו, כדי כסף וכזב ושמלות. עכשיו, זה מובן שהרי אם בני ישראל הולכים אל המצרים ואומרים, כשכבר אדם מרוח על על המשקוף, ויודעים שמתכוננים כבר, והם עשו כבר את המזוודות לצאת ממצרים. יש לכם אגב להשאלה, אף מצרי לא ייתן את זה, נכון? אבל מצרי מוכן להשאיל למצרי. נכון, אתה מצרי שמסמפת את משה, אבל אתה לא מתכוון לצאת ממצרים. אז אפשר בינתיים להשאיל לך. וייתן השם את חן העם בעיני מצרים. כלומר, אותה מפלגה הפרו-ישראלית מוצאת חן בעיני המצרים האחרים. גם האיש משה, גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרו ובעיני העם. טוב, מכאן ואילך, התורה מספרת את מכת בכורות. מה קורה באמצע הלילה, בני ישראל מכינים את הקורבן, באותו זמן הקדוש ברוך הוא עושה את מכת בכורות, פרעו קם באמצע הלילה ומוציא את בני ישראל. בואו נראה מה כתוב. ויקום פרעו לילה, הוא ועבדיו, וכל מצרים. ותהי צעקה גדולה במצרים, כן בית אשר אין שם מת, ויקרא למשה ולאהרון לילה. ויאמר, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, הולכו, עבדו את השם כדברכם. וגם צונכם, גם בקרכם, קחו, כאשר דיברתם, ולכו, וברכתם גם אותי. כלומר, מה אומר פרעו למשה? הוא אומר, אני מבקש שכל בני ישראל יצאו עכשיו. אני כבר לא יכול לסבול אתכם, אבל אני מכיר במעלה שלכם, אני מבקש שתברכו גם אותי. כלומר שבסופו של דבר פרעו יכיר בזה שעם ישראל הוא מקור הברכה. אז את מי הוא שולח? את בני ישראל. מה כתוב מיד אחר מכן? ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. את מי המצרים זרקו? את המצרים הפרו-ישראלים, כל המשטפים. והם שכחו שמה יש להם בכיס לכל המשטפים האלה? יש להם כלי כסף וכלי זהב. העם. מה? יפה. זאת אומרת, בני ישראל הם עסוקים עם המצות ועם הצון ועם הבקר והתינוקות והחמורים וכו' וכו'. העם שמתכוון רק לאכול ארוחת בוקר סך הכל. פתאום רואה שכל המצרים זורקים אותם. ואז יש פסוק נפלא. וישא העם את בצקו תרם יחמץ. זאת אומרת, לבני ישראל יש במזוודות על החמורים, יש להם מצות כבר. אין להם חמץ. והעם שמתלווה אליהם, יש לו בצק. ואז יוצא שהולכים במדבר שתי קבוצות. קבוצה שאוכלת מצות, קבוצה שמתכוננת לאכול לחם עוד מעט.
זה מה שנקרא
עברה? אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע. בינתיים אני רואה שיש פה בני ישראל והעם. ובני ישראל עשו כדבר משה. מה זה עשו כדבר משה? היה להם כבר מצות. וישאלו ממצרים, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, זה חוזר לעם. והשם נתן את חן העם בני מצרים וישאילו וינצלו את מצרים. יוצא לפי זה, שבעצם העם שילם את דמי ההשתתפות שלו ביציאה, עם כלי כסף וכלי זהב. הם בעצם היוו המתווך. בין מצרים לבין בני ישראל, והם הם מביאי הרכוש הגדול. פסוק הבא. ויסעו בני ישראל. על מי מדובר? בני ישראל. מרמסס סוכותה. כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף. הרבה מאוד, אם כן, יוצאים. וגם ערב רב עלה איתם. וצון ובקר, מקדה כבד מאוד. למה פתאום נקראים ערב רב? עד עכשיו קראת להם העם. העם זה מילה סתמית. ערב רב זאת מילת גנאי. למה גנאי? זה תערובת, אסף סוף, כמו אסף סוף, ערב רב. כן? כמו שיש עוד לפני שבת, זה ערב שבת. לפני שאדם הוא רב. אז... אז נשאלת השאלה, למה התורה עכשיו מכנה אותם בכינוי מגונה, ערב רב? כי יש להם בצק בתוך המזוודות, שעוד מעט הופך להיות חמץ, בפסח. עכשיו, וגם ערב רב עלה איתם וצון ובקר מקנה כבד מאוד, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים. כלומר, מגיעים לתחנה הראשונה נקראת סוכות, הערב רב פותח את הבצק, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. ואז יוצא שדה פקטו הם הופכים להיות כבני ישראל, אוכלי מצות בדיוק כמוהם. איך קוראים לקבוצה שמצטרפת לעם ישראל?
גרים.
נכון? מעניין מאוד. מה כתוב מיד אחר כך? ויאמר השם אל משה ואל אהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן נחר לא יאכל בו, וכי יגור יתחגר ועשה פסח לשם. הימול לא כל זכר ואז יקרב לעשותו והיה כאזרח הארץ, תורה אחת תהיה לכם, תהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. כלומר, למה מיד אחר, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אחרי, בתחנה הראשונה, אחרי יציאת מצרים, שאפשר לקבל גרים. למה? כי זה קרה. ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון, כן עשו. ויהי בעצם היום הזה, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים, על צבאותם. מי זה על צבאותם? מי זה הצבאות? זה הערב רב, הפכו להיות צבאות השם. הרי לכן כתוב כך, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אז יצאו גם בני ישראל, גם צבאות השם. אז פתאום אותה קבוצה שקיבלה כינוי מגונה, ערב רב, פתאום מקבלת ביטוי עוד יותר גדול, צבאות השם.
איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא אמר להם,
נכון, אבל זה כנראה חלק מהתוכנית של יציאת מצרים. חלק מהתוכנית של יציאת מצרים זה שיצטרפו האחרים. עכשיו, איך אני יודע שזה בתוכנית מראש? פשוט, בפרק ז', פסוק ה', זה כתוב במפורש. נכון? איך כתוב? רגע, בפרק ז', פסוק ה', וידעו מצרים, סליחה, פסוק ד', ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל, מארץ מצרים, בשפטים גדולים. כלומר, מראש תוכנן שהיציאה ממצרים תכלול ממד אוניברסלי. נגיד את זה אחרת. אם לא היו באים איתנו אחרים, אז יציאת מצרים הייתה כישלון מוחלט. כיוון שבאו איתנו אחרים, יציאת מצרים הייתה כישלון חלקי. מדוע בכל זאת כישלון? כי לא באו כולם, לא כל האנושות באה. אבל באופן עקרוני, יציאת מצרים הייתה צריכה להיות היציאה של מצרים. כולם היו צריכים לבוא. לא כולם באו, באו חלקים. לכן כשבסוף הערב רב עושה את העגל, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני הולך להשמיד אותם, אומר לו משה, אם אתה עושה את זה, אני צריך לרדת למצרים להביא אחרים. כן, מה אתה אומר?
430 שנה הוזכר כאן.
נכון.
דיברנו ש-430 שנה זה היה כשהשם דיבר אל אברהם, ולמעשה הם ישבו 210 שנה. אז למה פה בדיעבד חוזרים על ה-430 שנה?
טוב, זה שאלה מאוד יפה, אני רוצה לענות, אבל הוא מיד. בסדר? כי בינתיים הציבור צריך לספוג את המהלומה שהוא עכשיו קיבל. כן.
אני רוצה לעשות איזושהי הקבלה לתקופתנו, שייך לומר שכמו שאז ניגענו במצרים, עכשיו עם תקומת המדינה, יש איזושהי תופעה כזו של אנשים שהם...
גויים שבאים. נכון, זאת אומרת, התופעה... יפה. התופעה של הצטרפות אל גאולת ישראל של אחרים היא תופעה שחוזרת על עצמה. בסדר? מה המשמעות של התופעה הזאת?
מה היחס לתופעה
הזאת? בוא נעמיק קצת בשאלה שלך. בני ישראל, למה הם רוצים לצאת ממצרים? לאן הם רוצים להגיע? לארץ ישראל. הערב רב, למה הם יוצאים ממצרים? ארץ ישראל זה לא שלהם. מה הם רוצים? את משה, נכון? ראינו שמשה הוא דמות קריזמטית עבורם. הם לא יודעים בדיוק מה התוכן הרוחני של האיש הזה, אבל הם מצפים לקבל ממנו משהו. במילים אחרות, הערב רב, הם רוצים תורה. אלה יוצאים מסיבות לאומיות, ואלה יוצאים מסיבות דתיות. נכון? בני ישראל רוצים לאום, והערב רב רוצה תורה.
זאת אומרת, אין
לה חרדים למעשה. אני לא יודע, אני לא בקיא במה שקורה. אני רק יודע שהם רוצים יהדות. כן, הערב רב רוצים יהדות, וזה מה שמעניין אותם. עכשיו, לפי זה גם מובן, מה שקורה כשמשה נעלם בהר סיני. כשמשה נעלם ולא חוזר, בני ישראל אין להם בעיה. בסדר, משה מת, מה עושים? ממשיכים הלאה. לאן? לארץ ישראל. הרי יש לנו לאן להגיע, אנחנו פה רק בדרך. עבור הערב רב, היעדרו של משה זה קטסטרופה. כלומר, קטסטרופה כזאת שהם חייבים איזה תחליף. חייבים עבודה זרה. או, זאת אומרת ש... עכשיו...
האם לא שמעתי את הסיפור הזה ככה?
בשביל מה באת לשיעור? כדי שאני אקרא מה שאתה כבר יודע. עכשיו, השאלה היא אחרת. מה קורה, מה בעצם היה החיסרון של הערב רב אז? שהם לא הספיקו לקנות את הזהות הלאומית של עם ישראל, מה שנקרא דרך ארץ של האומה. בסדר? הם למדו תורה אולי, אבל זהות לאומית לא הייתה להם. בימינו באים ערב רב, מהרבה ארצות, במיוחד מהעלייה הרוסית. כן?
אבל השאלה אם הם כן רוצים יהדות?
לא, זה בדיוק העניין. מה הם רוצים?
רוצים ישראליות.
יפה. אז מי מלמד אותם דרך ארץ? פה הצבא, החילונים. החילונים מקבלים אותם. מלמדים אותם מה שהיה חסר להם ביציאת מצרים. ואז כשהם באים להתחתן, ברבנות הרשם אומר, יש לך אישור יהדות, ואז הוא מקבל גם תורה. בסדר? זאת אומרת, זה בדיוק הדגם ההפוך של מה שהיה ביציאת מצרים. זה התיקון, מובן? בסדר? זה קצת אופטימי איך שאני מתאר את זה, אבל בסדר. בבקשה.
אבל לא מטרתנו שהם יצטרפו אלינו, אל האומה הישראלית,
אמרנו
שהם
נשארו
כאומה, כאילו...
אתה לא רוצה אותם בארץ?
לא. אם שהם יבואו לארץ ולמוד ולקבל מינינו שאנחנו נהיה אור
לגויים,
אבל לא
מטרתנו
לבטל את הזהות הלאומית שלהם?
זה דבר משהו אחר. אנחנו לא מעוניינים לבטל את הזהות הלאומית של האומות. אבל פה לא מדובר על זהות לאומית של אומות. מדובר על אנשים שרוצים להיות ישראל. והם רוצים להיות ישראל מסיבות לאומיות דווקא. מובן? הם רוצים ללכת לצבא. כן, הם מרגישים לאומיים. אבל מה? תורה אין. אז כשבאים להתחתן, הרבנים עושים להם בעיות. בסדר? זה בדיוק הסדר, שצריך להיות. זאת המציאות. אתה מבין, השאלות לגיטימי ולא לגיטימי, או בדיעבד ולכתחילה, הן מילים שאני לא מבין בהן בכלל. אני לא יודע מה זה לכתחילה ובדיעבד. אני יודע יש מציאות. כן? רצי להגיד משהו?
כן. שתי שאלות. את לא כתוב על שום שלא הספיק בצדקם של אבותינו.
לפי זה אני חוזר להגדה. אז מה זה אבותינו? כן. לא, המילה תורה יש לה הרבה משמעויות בתורה. כן. בסדר, עכשיו לגבי השאלה הראשונה שלך, מי זה אבותינו לפי זה? לפי זה ערב רב.
גם.
גם, לפי זה, כן. זאת אומרת שיש באבותינו משהו מהערב רב. כן, כן. זה פשוט הפסוקים, זה הפסוקים. אני לא יודע, זה כתוב. הוא שואל מאיפה הפירוש הזה, זה לא פירוש. היא שאלה מי זה אבותינו.
כן.
לפי זה, האבותינו זה הערב רב. זה. בסדר. מה?
זה לא מה ש...
אני לא יודע, אני לא מצליח לקרוא אחרת.
זה לפי אבן עזרא.
לפי אבן עזרא.
לפי אבן עזרא, כן, זה מסתדר. כן.
לא, רק פסוק אחד.
לא, לא. הזוהר האמת היא אומר שכל מקום שכתוב בעם זה הערב רב. איך אומר הזוהר?
בכל התורה.
או לפחות בספר שמות, יש על מה לדבר. טוב, אז זה מה שלמדנו עכשיו על המצה הזו. עכשיו יותר ברור, נכון? אז אנחנו אומרים שדרך הפסקה הפשוטה הזאת של ההגדה, בעצם גנוזים עיונים שנוגעים אפילו לאקטואליה של דורנו. מה? נכון. מה זה הוגי עלם? כן, הוגי עלם, מיד פרו. זאת אומרת, פרו לא, כלומר, מצרים לא רוצים אותם. כן. עכשיו, כן, יש עוד משהו?
אולי ערב רב זה לא כזה
לפעמים. זה משהו מעורבב בנו. כן? אבל זה לא נשמע טוב, לא יודע. מה שהתרגלנו, כל מה שמורגל באומה מקובל עלינו, נכון מיכאל? כל מה שהבנו עד עכשיו מקובל עלינו, לא? כי זה בדיוק העניין, בשביל מה יש גלות? בשביל מה יש גלות? בשביל הכסף, נכון? כלומר, יצאנו למצרים כדי להביא משם זהב. זאת אומרת, אנחנו לוקחים איתנו את הנשאים של התרבות של האומות. שזה, במקרה הזה, הזהב. כמו שאומר שלמה המלך, בצל החוכמה, בצל הכסף. מה עשינו עם הזהב הזה שהביאו לנו הערב רב?
עגל זהב.
עגל זהב, מה עוד? משכן, משכן. תסתכלו בפרשת ויקהל, כש... מביאים את תרומת המשכן, כתוב מרבים העם להביא. העם דווקא מביא יותר, כי יש לו יותר. זאת אומרת, אנחנו מביאים ממצרים זהב, שכתוצאה ממנו תשרה שכינה בעולם. זה אומר דבר עמוק מאוד על מצרים, שהתרבות המצרית היא בעלת עוצמה כזאת, שהיא מסוגלת להביא את הנוכחות האלוהית לעולם. אלא מה? הזהב המצרי יש בו תערובת. חלק מן הזהב הוא עגלי, חלק מן הזהב הוא משכני. אז מה שעגלי, באנגלית אומרים שזה ממש מכוער, נכון?
ממש מה?
עגל. כן? כלומר, מזה אז עושים הפרדה. צריך לעשות הפרדה במעבדה. כשרוצים להפריד שני סוגים של מתכת, צריך להביא אותם למעבדה, והמעבדה עושים את ההפרדה. איפה המעבדה? זה מחנה בני ישראל. ומה זה, ומי הם שפני הניסיון? אנחנו. כלומר, אנחנו שפני ניסיון בניסוי אלוהי רב-ממדים, שבו אנחנו עושים בירורים בין הערכים של האומות. מובן? למשל בימינו, הבאנו ביציאת אירופה, הבאנו מאירופה הרבה דברים. אחד הדברים שהבאנו, למשל המשטר הדמוקרטי. האם זה טוב או רע? יש טוב, ויש גם תערובת, נכון? יש מלחמת תרבות במדינת ישראל. מה הנושא של מלחמת התרבות? איזה חלקים של מה שהבאנו ראויים להישמר כזהב משכני, ואיזה ראויים להיזרק כזהב עגלי. וכיוון שזהב זה דבר יקר, והניסוי הוא ניסוי משמעותי, לכן המלחמה היא קשה. וכל אחד אומר, זה זהב שצריך לשמור, זה זהב שצריך לזרוק. כן? יש ויכוח.
זאת אומרת שאלוהים
אוהב זהב. משהו כזה, כן, יפה. עכשיו, בכל גלות וגלות, הזהב הוא אחר. כן, ביציאת מצרים זה היה זהב. בגלויות אחרות זה היה כל פעם משהו אחר. בסדר? אז אם כן, הבנו פחות או יותר את הפסקה מצא זו. מכאן ואלה, כן. נכון. יכול להיות. יש מדרש שאומר שהם היו בעיקר בשבט שמעון. בתוך שמעון. יש על זה אינדיקציות בכתוב. תשאל השאלה, למה האדם נולד איפה שהוא נולד? זאת שאלה גדולה.
זה העניין שלו?
או שזה הבחירה שלו. תשאל השאלה, למה הוא בחר להיוולד שם? כן? טוב, אם כן, אנחנו למדנו את הפסקה מצא זו. לפי זה, מן הראוי שאנחנו נעסוק בפסקה הבאה. כן? טוב, מה שאת אומרת כאן, לא יודע מאיפה לקחת את זה, אבל אני אגיד לך למה זה נכון, אבל...
תגיד לנו, סליחה, מה הוא...
מה ששדמה הציע, זה לומר שהערב רב זה המשך של האומה העברית הקדומה שלפני אברהם. העברי, הערב. ערב. לא, אני אסביר למה הכוונה. יש, כשאברהם יוצא ממצרים, סך, כשאברהם יוצא מפדן ארם, מחרן, הוא לוקח איתו נפש. הנפש אשר עשו איתו, אשר עשו בחרן. הוא מביא אותם, והם בסוף מתיישבים בשכם, לפי מה שלמדנו, ואברהם ממשיך את דרכו לבד, אחר כך מצטרפים אליו עוד אנשים ממצרים, כשהוא יורד למצרים, הוא עולה עם עוד אנשים, אחר כך הוא מולך על סדום ועמורה השבויים, בקיצור, יש יחד עם אברהם קבוצה אנושית גדולה, מסביב לאישיותו, במיוחד שילדים קשה לו להביא. יש לו, אבל זה קשה. אבל יש לו אסכולה שלמה, בית ספר שלם של אנשים, שהם עבדים ושפחות שלו, אבל הם בעצם תלמידיו. להיות העבד זה בעצם תשלום שכר לימוד באותם הימים. ומה קורה כשהאומה יורדת למצרים? איפה הם החבר'ה? כן? הם יורדים יחד עם בני ישראל. יחד עם בני ישראל. כלומר, היו במצרים מצרים, גם בזמן השיעבוד, שזכרו שיש להם זיקה למשפחה של בני יעקב. עכשיו, יש דבר מאוד מעניין, כשיוסף מארגן את הכלכלה של מצרים מחדש, כתוב, ואת העם העביר לערים מקצה גבול מצרים ועד קצה. והיעבץ, רבי יעקב מהמדין, אומר, העם העביר לערים, זה הערב רב. זאת אומרת, שיש כנראה איזה המשך קדום. עכשיו, למה אני אומר את זה? בסוף ספר יהושע, בפרק כף דלת, כמה פרקים יש ביהושע? זה לא קשה לדעת. כף דלת פרקים. אז בסוף ספר יהושע, בפרק כף דלת, סימן שיש כף דלת פרקים. ספר יהושע. שם יש שיחה מאוד מוזרה בין יהושע לבין קבוצה שקורא לה העם. והאמת היא, הפסוק גם מובא גם פה, בפרק, בעמוד 12. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו שנאמר. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרו, ויתנו את יצחק, ויתן יצחק את עשיו, ויתן לעשיו את הר סיר אל הרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. ואחר כך, בהמשך, שפה לא כתוב בהגדה, יהושע מציע אל העם לשוב אל אלוהי עבר הנהר בכלל. הוא אומר, אם אתם רוצים תעבדו את אלוהי עבר הנהר, אל תעבדו את השם, אני וביתי נעבוד את השם כל הימים. ואז אומרים, מה פתאום? אנחנו רוצים לעבוד את השם. אז כנראה שבשכם עדיין היה שריד לדבר הזה. עכשיו זה קצת נזיר, כי זה בנחלת אפרים. והנביא אומר, אפרים בעמים הוא יתבולל. מה אתה אומר?
כתוב כאן דבר ברושור, וגם מה כל הסיפור בכלל של מענה ביציאה? לא ביד חזקה או חזרה נוצאה, היה צריך להוציא ולא כגנבים, למה היה צריך לרוץ ככה אפילו להתבצק לו?
אתה שואל פה שאלה נפלאה. כן, כי זה בדיוק עניינה של המצה. המצה זה לחם מהיר, נכון? צריך מהר מהר לגמור את זה, לשים בתנור, כן?
למה?
כן, זו שאלה. זו השאלה שאתה שואל, נכון?
לא לגמרי מצה, בכלל כל
כן, כן. כן, אני רק חיזקתי את שאלתך על ידי ההדגשה שהלחם המזכיר את תהליך הגאולה הוא לחם שבא לאופי הזה של המהירות. כן, וזה לכאורה סותר מאמר אחר שמצאנו אצל רבותינו, שגאולת ישראל היא נעשית כמעה, כמעה, בהדרגה. נכון? פשוט מאוד, מסביר המהר"ל מפראג שכאשר מתרחשת גאולה יש הופעה על טבעית. מעל הסדר הטבעי. הסדר הטבעי נתון לזמן. מה שלמעלה מן הטבע הוא למעלה מן הזמן. אז ברגע שזה מתגלה זה מהר. גם אם התהליכים שהביאו לזה היו איטיים, והתהליכים שבאו בעקבות זה גם כן איטיים. דוגמה, הקמת מדינת ישראל, זה לקח הרבה זמן. אם אתה עושה חשבון, מתי התחילה מדינת ישראל להיות מוקמת, זה לקח 150 שנה. אם אנחנו מנפוליאון פחות או יותר, בודקים את כל התהליכים, שאפשרו ייבוש ביצות והקמת ההסתדרות הציונית והמנדט וכל זה, 150 שנה. אבל ברגע שזה קורה, מהר מהר, יום שישי, אחרי הצהריים, צריך להביא את הרב מימון מירושלים, להביא את זה וזה, רק שבגין לא יקים את המדינה, מהר מאוד מועצת העם מתכנסת, הקימים את המדינה. ולפני שבת, כדי שהדתיים לא יעשו בעיות. נכון? זאת אומרת, מה קורה? בזמן שזה קורה, זה מהר. אותו דבר במגילת אסתר, קורה תהליך מאוד מוזר. מתחילת מגילת אסתר, עד הגזרה של המן, כמה זמן עובר? 9 שנים. כן, זה סיפור ארוך, זה 9 שנים. ויש שם כל מיני תהליכים, המשתה ובקתן בתרש ואסתר ו-180 יום של הבנות, 6 חודשים בשמן המור, הכל ארוך, 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 ארוך. ברגע שמגיע הזמן של הגאולה, כמה זמן עובר בין הפלת הפור והגזרה של המן לבין תליית המן? 3 ימים. 3 ימים. תוך 3 ימים זה נגמר. עכשיו, לא רק זה, ביום השלישי כתוב, עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. מסביר המהר"ל מפראג, כיוון שזה הזמן הופעת על-טבעי, אז מלא זה גם לא לוקח זמן. ברור. ולכן, מזה אנחנו מדבר מאוד חשוב, שבתהליכי הגאולה יש זמנים שאסור לפספס. כי אם אתה מפספס, הלך עליך. כן, אפשר גם להגיד את זה. כן, המהירות היא מורה על האלוהיות. אפשר להגיד את זה. כן, אני רוצה לציין שבמלחמת ששת הימים, זה באמת הדברים היו למעלה מן הצפוי. למשל, מתי נכבשה רמת הגולן?
ביום האחרון,
נכון? כלומר, זו הייתה החלטה של הרגע האחרון, כובשים את רמת הגולן, באותו זמן, ורצו לעשות את זה מהר, מדוע היה צריך לעשות את זה מהר? שמועצת הביטחון לא תביא להפסקת אש, ולכן עשו את זה מהר. אבל באותו זמן, במועצת הביטחון, היה דיון. באום, הנציג של סוריה, אמר, אנחנו דורשים עכשיו הפסקת אש. והנציג הישראלי כל הזמן אמר, עד שכשהסורים יחזרו אל מקומותיהם, אנחנו נחזור אל מקומותינו. ככה במשך 4 שעות. כדי שאפשר לכבוש את רמת הגולן. זאת אומרת, שדברים הולכים מהר. שצריך להיות. כן, בבקשה. אז מה שהסברנו זה במובן מאוד, מי שגורש זה ערב רב, מי שלא גורש ביד רמה זה אנחנו, חוץ מזה היד רמה זה מוזכר 7 ימים אחר כך, כן? כשבני ישראל, שפרעו רודף אחריהם שם על ים סוף, אז ובני ישראל יוצאים ביד רמה. עכשיו, הייתי יכול לעשות ניתוח יותר מעמיק, על מי נאמר יד רמה ועל מי נאמר גורשו, כן? אם תסתכל בפשט הכתוב, הגורשו זה העם, בני ישראל יוצאים ביד רמה. זה נאמר דווקא בני ישראל. כן? עכשיו, אם אנחנו מנתחים את הטקסט יותר, אנחנו יכולים לראות שמדובר שם על 5 קבוצות. כן? אבל זה, אני לא יכול לעשות את זה עכשיו. אין לנו זמן. כן? אלא אם כן, אנחנו נעשה את הכל באופן ניסי. אני לא יודע לעשות ניסי. אבל יש שם, באמת, 5 קבוצות. אני רוצה שבזמן היציאה, יש זמנים שאם אתה מפסס את ההזדמנות ההיסטורית, הלך עליך. כן? וזה מסביר מדוע, למשל, כל הנושא של הקמת המדינה היה כל כך מהיר, היה צריך להרוויח את הזמן. מעניין מאוד, מתי הסתיים המנדט? בשבת, בחצות לילה. תסתכלו במגילת העצמאות, כתוב מפורש. אנו קובעים שהלילה בחצות, ליל שבת ו' ביער תש"ח, תקום הממשלה הזמנית של מדינת ישראל. ומה קורה בשעות האלה לפני כן, בזמן שאוכלים את המרק של ליל שבת, את הכנאילך. עדיין מדינת ישראל, הכריזו, וכולם חוגגים, הכריזו, אבל עדיין המנדט קיים. כן? בחצות לילה יוצאים. למה בחצות לילה? זה קלאסי אצלנו. יוצאים בחצות. נכון? ברור. אז אם כך, פחות או יותר עברנו בינתיים על המצה, נכון? מצה זו. מן הראוי, אם כן, שנעבור לפסקה הבאה. מה? מרור זה, שאנו אוכלים על שום מה. אבל הבעיה היא שאי אפשר ללמוד את הפסקה הזאת, כיוון שהגיע המבזק. אז בעזרת השם, בשבוע הבא ניפגש. כל טוב.